אנחנו, ברוך השם, פותחים חומש, מתחילים ספר דברים. החומש החמישי, חז"ל אומרים שספר דברים נאמר על ידי משה מפי עצמו. ועוד ששאר החומשים, ששאר הספרים נאמרו למשה מפי הגבורה. זו גמרא במסכת מגילה, בסוף המסכת, בדף למד א', הגמרא עוסקת אמנם בפרשת התוכחה, ומשווה בין התוכחה של ספר ויקרא, פרשת בחוקותיי, לתוכחה של פרשת כי תבוא בספר דברים. היא שואלת מה בין דברי התוכחה הללו לדברי התוכחה הללו. הגמרא אומרת שאת התוכחה הזאת אמר משה מפי עצמו. את התוכחה הזאת אמר משה מפי הגבורה. אף על פי שהגמרא הזאת נאמרת לגבי פרשת כי תבוא, לגבי פרשת התוכחה, רואים אותה כל המפרשים כהגדרה לספר דברים. האור החיים הקדוש כך פותח את פירושו לספר דברים, שספר דברים משה מפי עצמו. מה פירוש המושג הזה מפי עצמו? אני רק רוצה לפתוח בזה ואז נגדיר מיד. כמובן שהכוונה היא לא שחס וחלילה ספר דברים לא נאמר מפי הקדוש ברוך הוא. הרי מי שאומר שיש אות אחת שלא נאמרה, או תיבה אחת שלא נאמרה מפי הקדוש ברוך הוא בהגדרה בהלכה, הרי זה כופר בתורה. אז מה המשמעות של המושג הזה נאמר מפי עצמו? ההגדרה של חז"ל, שאת ספר דברים, את התוכחה של דברים, אומר משה מפי עצמו, מחייבת הבנה. זה באמת נכון, משנה תורה אומר משה מפי עצמו. מה המשמעות? הרי זה דבר הקדוש ברוך הוא. המהר"ל מפראג בפרק שלם בתפארת ישראל מפתח את החלוקה המאוד חשובה בין ספר דברים לשאר החומשים. וקובע שכל הדברים, כל הספרים נכתבו, נאמרו מהקדוש ברוך הוא, ומשה הוא שליח להבאת הדברים. ספר דברים נאמר על ידי משה ברוח הקודש שהתלבשה בו, אבל הוא האומר ושכינה מדברת מתוך גרונו. צריך להבין את החלוקה. עד כאן דברי הקדוש ברוך הוא שמועברים על ידי משה, ומשה אמת ותורתו אמת. ספר דברים ושנתלבשה הנבואה רוח הקודש המיוחדת שהיא לא ככל הנביאים במשה רבינו, ושכינה מדברת מתוך גרונו. יהיו לזה הרבה מאוד נפקויות. למשל, ישנה אמירה ידועה, הקדמה כללית לדברים לרגע אחד, ישנה אמירה ידועה שיש מחלוקת בחז"ל האם דרשינן סמוכים או לא דרשינן סמוכים. האם דורשים סמיכויות בתורה, דרשות להלכה? האם סמיכות שנאמרה בפרשת משפטים, בור סמוך לפרשת מביא, או פרשה סמוכה לפרשה אחרת, פרשיות קצרות, ששני פסוקים, שלושה פסוקים, שסמוכות אחת לשנייה, וכל אחד זה נושא אחר. האם דרשינן סמוכים בכל התורה כולה? והמסקנה להלכה היא שגם מי שסובר שלא דרשינן סמוכים בכל התורה, במשנה תורה בראשין המסמוכים. במשנה תורה, הכוונה בספר דברים, גם הוא מסכים שדורשים סמוכים. יש לזה הרבה מאוד נפקמינות, בפרשת כי תצא, בעוד מקומות. ההסבר הלוגי שמובן לזה הוא על פי ההקדמה שהקדמנו. כיוון שכל התורה היא מפי הגבורה ומשה הוא רק השליח, אז אין לדרישת הסמוכים שלי, אין לשכל האנושי שלי, שום משמעות לדרשה. כלומר, מה נפקמינה אם אני מבין שאני חושב שזה מתאים לזה או זה מתאים לזה? זה נאמר מפי הגבורה, ומשה הוא השליח להעביר את הדברים כפי שהם נאמרו מפי הגבורה. אבל ספר דברים נאמר על ידי משה מפי עצמו, ושכינה מדברת מתוך גרונו. זה אותו דבר השם. אין שום חלוקה חלילה, לא בתיבה אחת ולא באות אחת. אבל כיוון שזה נאמר במשה מפי עצמו, אז גם מאן דאמר, גם מי שאומר שלא דרשינן סמוכים בכל ארבעת החומשים הקודמים, אומר שפה דרשינן סמוכים. חלוקה מאוד מעניינת. על פי זה גם ניתן להבין, וזה מופיע גם במהר"ל באותו מקום בתפארת ישראל בפרק מ"ג, אבל יותר מזה זה כבר בדברי האדמו"ר הזקן, הרבי מדבר על זה. על פי זה בעצם ספר דברים שהוא תורה שנכתב כמו כל אות אחרת, הוא היסוד לתורה שבעל פה. תורה שבעל פה גם היא בחינה מסוימת של שכינה מדברת מתוך גרונו של כל אחד ואחד מהחכמים. ואת הכוח לתורה שבעל פה אנחנו מקבלים ממשנה תורה. זו הבחנה מאוד מאוד חשובה. ומי שעוקב אחרי ההבחנה הזאת, לא שיענה תשובה על השאלות שאברבנאל מציג בתחילת הספר וכולם, ואו שיש להן תשובות או שלא, וננסה בעזרת השם במהלך הספר לעבור קצת על הדברים. כולם שואלים מה המכנה המשתף של אותן מצוות שעליהן משה חוזר, מצוות שלא נאמרו במקומות אחרים וחוזרות פה ומתחדשות בספר כאן, האם יש מכנה משותף או לא, דנים בזה כולם. דבר אחד ברור שהוא מרתק. ישנה קבוצה של מצוות שהיא רוב אורח חיינו שמתחדשת בספר דברים. תשובה, פרשת התשובה מתחדשת בספר דברים. תפילה מתחדשת בספר דברים. קריאת שמע מתחדשת בספר דברים. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. על כל הפרשה. והיה אם שמוע תשמעו. על כל הפרשה. כל פרשת התשובה בפרשת ניצבים. אתם יודעים למה? בהיגיון הוא פשוט. כי כיוון שספר דברים משה מפי עצמו אמרם, אז מצד הלמעלה אין מה לדבר על תשובה. הדברים מכוונים נכון. אבל עכשיו מפה למטה צריך לברר את סוגיית התשובה. לכן ספר הדברים מתחיל בתוכחות. כי המציאות מדברת מפה, שכינה מדברת מתוך גרונו, אבל אני הנושא. כמו שאמרנו, זה היסוד לתורה שבעל פה. הנושא הוא אנחנו עכשיו. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל. האור החיים הקדוש אומר, אלה הדברים, אלה, כשכתוב בתורה, אלה פסל את הראשונים. ואלה מוסיף על הראשונים. אז ואלה המשפטים בא להגיד מה הראשונים מסיני, אף אלה. וכשכתוב אלה הדברים, מה זה בא להגיד? אומר האור החיים, עד כאן משה מפי הגבורה, מכאן משה מפי עצמו. מכאן מתחילה תורה שבעל פה, שבתורה שנכתב. הכוח שלנו שיופיו, עוצמתו, יופיע בלהכיר אותנו, בלהכיר מי אני. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל במדבר, בערבה, מול סוף, רש"י מעריך. הכל תוכחות. הכל רמזים מאוד מאוד ברורים, ואולי אפילו יותר מברורים, על איפה חטאנו ואיפה נפלנו ואיך צריך לקום ואיך צריך להתרומם. אבל כל הספר הוא בעצם איך אנחנו מגלים מושגים שמדהים שעד היום לא הופיעו. המילה לשוב אל השם לא מופיעה, המושג הזה של תשובה. זה מושגים שאליהם נרצה להיכנס קצת בהמשך, שגם בהגדרה שלהם הם מעניינים. לא ברור שתפילה היא מצווה מן התורה. מחלוקת. הרמב״ם מונה אותה כמצווה. אבל ודאי שהוא לא מונה את תפילת שחרית או מנחה או ערבית. כמו זה ברור שלא. לא ברור שתשובה היא מצווה מן התורה. הרמב״ם לא מונה אותה. אבל ברור שבלי תפילה ובלי תשובה אין כלום. זה המושג שאני מתכוון אליו. יש מצוות שהן יותר ברורות בהגדרה. אבל יש דברים שהם כל החיים, הם כל המציאות. הם כל הקורבנות מופיעים. אבל עבודה שבלב לעובדו בכל לבבכם, זה מתחדש פה. מתוך שכינה מדברת, מתוך גרונה. והתחדשויות של ספר דברים. אחרי ההקדמה הזאת, והיא מאוד מתאימה לזה שלעולם אנחנו נפגוש את פרשת דברים בשבת חזון, לעולם נפגוש את פרשת דברים בשבת איכה אשא לבדי, איכה הייתה לזונה קריה נאמנה בהפטרה, איכה ישבה בדד באותו שבוע שנקרא את פרשת דברים. משה רבינו מדבר אלינו בספר דברים מהמקום שבו אנחנו נמצאים. ומהמקום הזה עולים למעלה, למעלה, למעלה. וכמה מדהים שסופו של ספר דברים, הסוף, מה סיומו של ספר דברים? הפסוק החותם את התורה ואת הספר כולו, נו, במה הוא עוסק? הפסוק החותם בסוף, בסוף, בסוף. ולכל היד החזקה אשר עשה משה לעיני כל ישראל. קודם כל, כל הפרשה החותמת עוסקת במשה. פרשה החותמת עוסקת במות משה. היא עוסקת באדם. ובסיום, בסיום, לכל האותות והמופתים אשר שלחו השם, ולכל היד החזקה ולכל המורה הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל. ורש"י מגדיר מהי היד החזקה אשר עשה משה לעיני כל ישראל. איזו יד חזקה עשה משה? עד היום ראינו יד חזקה שעשה הקדוש ברוך. אבל יד חזקה של משה עוד לא ראינו. ראינו אותות, ראינו מופתים. מופתים במצרים, אות ראשון ואות אחר, ראינו אותות, לא ראינו יד חזקה של משה. ביד חזקה ישלחם, הקדוש ברוך הוא, ביד חזקה יגרשם. רש"י אומר דבר מדהים, ולכל היד החזקה אשר עשה משה לעיני כל ישראל, רש"י, שנשאו ליבו לשבור הלוחות לעיניהם. שומעים במה מסתיימת התורה, במה מסתיים ספר דברים? ומשה רבינו ששובר את הלוחות, ששובר את עשרת הדיברות שניתנו בהמכתב מכתב אלוהים הוא חרות על הלוחות, והלוחות מעשה אלוהים המה, דיברנו על זה רק לפני שבועיים. ומכוח זה אנחנו חיים עם הלוחות השניים. ולמה זה נקרא היד החזקה? זה נורא, תראו את רש"י. ולאכול היד החזקה, פסוק אחרון, אני קורא, לא צריך לפתוח אפילו. שקיבל את התורה בלוחות בידיו. איזו יד חזקה? שנשאו ליבו לשבור הלוחות לעיניהם, שנאמר ואשברם לעיניכם, והסכימה דעת הקדוש ברוך הוא לדעתו, שנאמר אשר שיברת יישר כוחך ששיברת. כלומר, אתם יודעים מה הסיום של ספר דברים? הישר כוח של הקדוש ברוך הוא למשה. על מה? על שבירת הלוחות. זה דבר פלאי. משה רבינו מדעתו, עד איפה שכינה מדברת מתוך גרונו, מדעתו משה רבינו מבין שצריך לשבור את הלוחות. מדעתו משה משבר. והקדוש ברוך הוא אומר ישר כוח. והיד החזקה קשה להגיד, אבל חז"ל מסבירים בירושלמי, רש"י אומר את זה, רק הוא אומר את זה למי שלא רוצה להבין, לא חייב. חז"ל שואלים איזו יד חזקה, וחז"ל אומרים חזקה זה תמיד חזקה ממשהו, חזק זה תמיד יחסי. אז אני מבין שהקדוש ברוך הוא ביד חזקה, זה יד חזקה על הכל, אבל מה משה יד חזקה? אתם מכירים את חז"ל בירושלמי, חז"ל דברים מדהימים. אומרים חז"ל, הלוחות היה משה יורד מהר סיני, והלוחות היה אורכם, רוחבם שישה טפחים ואורכם שישה טפחים. לוחות מרובעים כידוע, ולא עגולים. הלוחות היה אורכם שישה טפחים ורוחבם שישה טפחים. וצריך לשבור את הלוחות. ועכשיו לשון חז"ל. הקדוש ברוך הוא תופס טפחיים מכאן. ומשה רבינו תופס טפחיים מכאן. הקדוש ברוך הוא מושך אליו ומשה אליו, מכירים ידיים? עד, ציטוט, קשה להגיד אותו, שגברה ידו של משה. הבנתם חזקה על מי? לא צריך להסביר. עד שגברה ידו של משה, הדאו נכתיב ולכל היד החזקה. אמר לו, עכשיו תתפסו את הישר כוחך, אמר לו ישר כוחך ששיברת, זאת אומרת לא שקויר, אלא ישר כוחך עליי. זה לא שקויר, מה נשמע? זה ישר כוחך ששיברת. ומה קרה מאז ששיברת? אגב, אלה המילים החותמות של רש"י את ספר דברים. ששיברת, זאת המילה החותמת. תחילתו של הספר תוכחה, סופו שבירת הלוחות. וזה הספר שמלמד קריאת שמע ותפילה ותשובה. את כל העוצמה הזאת שבאה עכשיו לא מפי הגבורה ומשה מהווה שליח, אלא משה מפי עצמו ושכינה מדברת מתוך גרונו. כל הכוח לתורה שבעל פה, כל הכוח למציאות הזאת בכלל, מתחיל מעכשיו, מאלה הדברים. אלה הדברים. אמרנו יותר מפעם שמשה רבינו זה האיש שהגדיר את עצמו בהגדרה הראשונה, לא איש דברים אנוכי. הוא כתב ספר אחד בהיסטוריה שלו, דברים. זה יפה. לא איש דברים, הוציא ספר שנקרא דברים. שבוע הספר. בספר דברים של הלא איש דברים, הוא דבר השם בדיוק כמו בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. ובימות משה זה בדיוק, ומי כתב בכלל את הפסוקים האחרונים? הרי דיונים ארוכים, מי כותב את הפסוקים האחרונים? אז אם משה כותב בדמע והקדוש ברוך הוא מכתיב, או אם אותה אות היא בדיוק כמו אנוכי השם אלוקיך, ומי שיוריד מהאות הזאת משהו כופר בתורה כולה וכולי וכולי וכולי, זאת תיבה בדיוק אותו דבר. אז כל העוצמה בכלל של מה זה, מה פירוש בכלל שכינה מדברת איתו, וזה יכול להגיע מישהו לא איש דברים, אין לו שום דבר שלא בכלל, הוא לא איש דברים, ואז הוא כותב ספר, אלה הדברים, לא ואלה הדברים, אלה הדברים, זה לפני עצמו, חדש. שכולו שכינה מדברת איתו. אז הבסיס הזה אני חושב שיוביל אותנו ככה קצת בפרשות הקרובות, וכפי שאמרתי בחלק האחרון, לא לחינם הפרשות האלה באמת בהשגחה ברורה, מסודרות, עם סיום ימי בין המצרים ועם תחילת ימי הנחמה, כי אלה הפרשות שמביאות כוח. כל הפרשות האלה, הפרשה, דברים היא עוד ההתחלה, ואתחנן כשמע כן, כל הפרשה זה סוגיית התפילה, היא סוגיית התחינה. עד איפה אפשר להגיע עם? עקב, זה הכל 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 פרשות של זה, זה מביא אותי להיכנס לפסוק הראשון של שמע ישראל ואהבת. אני קופץ לפרשה הבאה לרגע, לנקודה אחת, וממנה את הנקודה הזו אני רוצה ללמוד מתוך משנה. שהיא הקדמה לכל הדברים, ניכנס לזה בעזרת השם במהלך הפרשות הבאות יותר. על הפסוק שאנחנו אומרים מיד אחרי שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, ומוסיפים ברוך שם, אנחנו אומרים, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. היו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבדך. אומר רש"י, אומרים חז"ל מיד במקום, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבדך, המילה היום היא מיותרת. היו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום אשר אנוכי מצווך על לבדך. מה זה היום? היו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבדך, בכל יום יהיו בעיניך כחדשים. הסוגיה הזאת של ההתחדשות מטרידה את משה רבינו בספר דברים מאוד מאוד. הפרשה שנקרא בתשעה באב תהיה פרשת ויתחנן. חוץ מהפרשה שנקרא באותו שבוע היא תהיה הפרשה בויתחנן, ושם פרשת החורבן היא הפרשה של ונושנתם בארץ. יש מציאות של התיישנות. יש מציאות של גלות שכינה, יש מציאות של חוסר התחדשות. חוסר ההתחדשות הזאת הוא תחילת כל הגלות. הוא ההתחלה של כל הנפילות כולן. ומשם יבואו סוגיות קריאת שמע ותפילה ועשרת הדברות השניות שהן... לא ייכנס לכל זה עכשיו, כמה שמוכן בעזרת השם להיכנס. אמרנו שאנחנו ממשיכים בחודש מנחם אב ככה בלי בן הזמן, ממשיכים להיכנס לדברים, זה הכל לקראת שידור, ובעזרת השם להיכנס בהמשך. אני רוצה להיכנס למשנה, נכנסתי אליה בשבת אחר הצהריים ככה טיפה. אני רוצה להיכנס למשנה מהפרק שלנו השבת, שלדעתי מתוך הבנתה זה יהיה הבסיס לכל מה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, לאיך אפשר, למעבר הזה מארבעת החומשים לחומש החמישי של הניסיון לחיות שכינה מדברת מתוך גרונו. הכוח להיות מדבר מפי עצמו ואומר תורה שלכם. זה עומק המושג של דברי סופרים, זה עומק המושג של תורה שבעל פה. אבל בשביל להגיע לזה יש כלים. פרק ב' במסכת אבות, פרק ב' במסכת אבות, ופה אנחנו מתחילים. המשנה שאני רוצה לפתוח במשניות בסידורים האלה ברינת ישראל זה בעמוד 332, בטח בסידורים האחרים זה גם אחרי מנחה של שבת. המשנה שאני מבקש לפתוח היא משנה י' ח' בפרק ב', משנה י' ח' בפרק ב'. כפי שאמרנו, גם קריאת שמע, גם תפילה, כל המצוות האלה מנויות בפרשות שלנו. משנה י"ח בפרק ב' כתוב בכך, רבי שמעון אומר. רבי שמעון אומר, אצל כולם זה י"ח או שיש מקומות שזה מסבור משלנו? רבי שמעון אומר, הווי זהיר בקריאת שמע ובתפילה. וכשאתה מתפלל אל תעש תפילתך קבע אל הרחמים ותחנונים לפני המקום שנאמר כי אל כי חנון ורחום הוא סליחה ערך אפיים ורב חסד וניחם על הרעה ואל תהי רשע בפני עצמך. אם כן, שלושה דברים. הווי זהיר מקריאת שמע ומתפילה. בסדר? דבר שני, וכשאתה מתפלל, אל תעש תפילתך קבע, אלא רחמים ותחנונים לפני המקום, עם הפסוק שמובא על זה. והדבר השלישי, אל תהי רשע בפני עצמך. כמה קושיות, לא קושיות, שאלות יסוד במשנה הזאת. מסכת אבות, כמו שאנחנו כולנו יודעים, היא לא שוחה, לא, היא מילי דחסידות. נכון? מדברים שצריך... הווי זהיר בקריאת שמע ובתפילה, זה שולחן ערוך. אין לזה שום, זה הלכה פשוטה. זה לא מה שרבי שמעון צריך לבוא ללמד אותי. נכון? זה לא רבי שמעון בר יוחאי, זה רבי שמעון בנתנאל, עוד מעט נדבר עליו. דיברנו עליו פעם בפרק הזה, ועוד מעט נדבר על זה, זה דבר מופלא. הווי זהיר בקריאת שמע ובתפילה, זה הלכה. נכון? יסודי, פשוטה. אין לזה חידושים. במיוחד אם רואים את דברי הרב מברטנורה פה, שעל פניו לא רק לא עונה לנו, אלא משאיר אותנו לגמרי מיובשים. הוא אומר, הווי זהיר בקריאת שמע ובתפילה, בעונתה. שלא תפספס את הזמן. נו, בסדר? ברור, הלכה פשוטה. הלכה חשובה, אני מתפספס את זה לא טוב, אבל לא אומרים לי, שמור שבת במסכת הזאת. ברור, בסדר? אז השאלה הראשונה זה הווי זהיר, אגב, יש הסבר נוסף, הווי זהיר בקריאת שמע ובתפילה, הווי זהיר בסדר הזה של קריאת שמע ואז תפילה. גם זה הלכה. בסדר? כמו מה הוא אומר? הלאה, אחרי השליש השני, הוא כשאתה מתפלל אל תעש תפילתך קבע, אלא רחמים ותחנונים. זה נכון, אבל זו משנה שלמה במסכת ברכות אחרת. אין פה שום חידוש גם כן. יש משנה במסכת ברכות שאומרת שצריך להיזהר לא לעשות תפילתו קבע, אלא תחנונים לפני המקום. כולם זוכרים אותה, פרק 50 במסכת אבות. אז מה, זה אותו דבר, מה באו להגיד כאן עכשיו? וכשאתה מתפלל, אל תעשה, ומה זה קשור להתחלה? הקושי בדבר השלישי, הדבר השלישי הוא ואל תהי רשע בפני עצמך. הקושי בדבר השלישי, הוא איך זה קשור בך? מה זה עושה? זה דבר גדול מאוד, אל תהי רשע בפני עצמך, אבל איך זה נחתם? אני מבין שהנושאים שלקח רבי שמעון עכשיו בקריאת שמע, תפילה, לגבי הזמנים, לגבי הזהירות, לגבי הסדר, לגבי הקביעות, ולגבי שגם אם זה קבע, שזה לא יהפוך להיות קבע אל הרחמים ותחנונים. הבנתי. מה, איך נכנס? אל תהי רשע בפני עצמך פתאום. הדברים של רבי שמעון, להזכיר לרגע אחד את הפרק, יש לכולם, נכון? הדברים של רבי שמעון מובאים, אגב, הפרק כולו שבו רבן יוחנן בן זכאי, זוכרים? שפגשנו אותו במשנה ט' בעמוד הקודם, רבן יוחנן בן זכאי שקיבל מהלל ומשמאי, היו לו חמישה תלמידים, נכון? זה סדרת משניות ידועה. חמישה תלמידים היו לו, אלו הם רבי אליעזר ורבי יהושע ורבי יוסי הכהן ורבי שמעון בן נתנאל ורבי אלעזר בן ערך. ואת רבי שמעון הזה הזכרנו פעם, אבל לא דיברנו על המשנה הזאת. וזה מהפכה. שנייה. הוא היה מונה שבחם, זוכרים? אני אומר את זה בפה, אפשר לראות תוך כדי. הוא היה מונה שבחם, נכון? והיה מונה כל אחד ואחד, רבי אליעזר בן הורקנוס בורסוד, רבי יהושע אשרי הולדתו, רבי יוסי הכהן חסיד, רבי שמעון בן נתנאל ירחק, המדבר כאן הוא רבי שמעון בן נתנאל. ורבי אלעזר בן ערך כמעיין המתגבר, ושם יש דיון מי גדול ממי. אם יהיה בכף מוזניים, כולם מכריע את כולם, נכון? מצוין. אחר כך הוא פונה אליהם ואומר להם, צפו, ראו איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדם. ואחרי זה הוא אומר להם, צפו, ראו איזוהי דרך רעה שיתרחק ממנה האדם. על איזוהי דרך ישרה, על זה דיברנו פה, על איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדם, הוא מקבל חמש תשובות. רבי אליעזר אומר, עין טובה. רבי יהושע אומר, חבר טוב. רבי יוסי אומר, שכן טוב. בסדר? אני מדלג, רבי אלעזר בן ערך אומר, לב טוב. ושוב הוא אומר את דברי רבי אלעזר מדבריכם. ומה אומר רבי שמעון? הרואה את הנולד. על זה דיברנו. הרי זה צועק. מה זה קשור? דיברנו על ארבע מידות של עבודת חיים. חבר טוב זה לא הדבר פשוט. להיות חבר באמת טוב. להיות שכן טוב. להיות בעל לב טוב. להיות עם עין טובה, דיברנו על תלמידי אברהם אבינו ועל תלמידי בלעם הרשע עכשיו, עין טובה, נו, עולם שלם. מה פירוש? אני רואה את הנולד. רואה את הנולד, איך אמרנו פעם, שילך להיות גניקולוג, אם הוא רואה את הנולד, הוא מוכשר. לא שאלנו מי מתאים להיות מהנדס. ביקשנו מידות, ביקשנו עבודת מעלת מידות, נכון? מה זה? צאו רואה, זוהי דרך ישרה שידבק. איך הרואה את הנולד זה דרך ישרה שידבק באדם? אחר כך מגיע הדבר החיצוני ההפוך. הוא שולח אותם ואומר להם, צאו, ראו, איזוהי דרך רעה, זה משנה י' ד'. איזוהי דרך רעה, בסיפורים שלי השורה האחרונה, איזוהי דרך רעה שהתרחק מבינה. כל הפרשים שואלים בשביל מה המשנה הזו מופיעה, הוא הרי עושה עכשיו בדיוק את אותו דבר הפוך. רבי אליעזר אומר, עין רעה. רבי יהושע אומר, חבר רע. רבי יוסי אומר, שכן רע. רבי אלעזר בן ערך אומר, לב רע. היה אפשר לכתוב לי, והכל להפך. אני יודע את זה לבד. יש רק אחד חריג. מי? רבי שמעון בן נתנאל. מה אומר רבי שמעון בן נתנאל? מה הוא יגיד? שדרך רעה זה לא רואה את הנולד. מה הוא יגיד? הרואה את מה? את הלא נולד? מה הוא יגיד? אז הוא אומר שהדרך הרעה זה הלווה ואינו משלם. הוא מעריך אחד הלווה מן האדם כלווה מן המקום, שנאמר לווה רשע ולא ישלם וצדיק חונן ונותן. ואז שלח רבן יוחנן בן זכאי אותם, הם נתנו את התשובות, ואז מביא הפרק רבי בעריכת המשנה את כל חמשת התלמידים שהם הבסיס לתורה שבעל פה. רבי אליעזר, רבי יהושע, רבותיהם של רבי עקיבא, שהיא אחרי זה. אז הוא שולח כל אחד מהם וכל אחד אומר שלושה דברים. הם אמרו שלושה דברים. רבי אליעזר אומר שלושה דברים, רבי יהושע אומר שלושה דברים, הם אומרים שלושה דברים. הנקודה היא שכל מי שאומר שלושה דברים, אומר שלושה דברים שאני מבין את הרצף. רבי יהושע אומר, עין הרע ויצר הרע ושנאת הבריות מוציאים את האדם מן העולם. הבנתי, מה הוא מדבר? רבי שמעון בן נתנאל זה חריג אחד גדול. ומשהו לא מובן בכלל. הדרך הישרה שידבק זה רואה את הנולד. הדרך רעה זה לווה ואינו משלם. הדבר הבא בשלושה דברים זה תפילה וקריאת שמע, שאני לא מבין מה הוא חידש. מה הוא חידש? לא בהלכה הוא חידש, ולא במשנה השנייה הוא חידש כי היא קיימת. והדבר השלישי נפל, אל תהי רשע בפני עצמך. כאילו אמרו שחייבים שלושה דברים, אז יש גם דבר שלי. מה כתוב פה? עכשיו בהגדרה שלהם, ההגדרה של רבי שמעון גם היא מעניינת לו. ההגדרות של כולם, רבי אליעזר בור סוד, רבי יהושע מעיין המתגבר, רבי יוסי הכהן חסיד, דברים שהם מעבר. רבי שמעון בן נתנאל ירא חטא. זו הגדרה שלילית. לא מעיין מתגבר. גם בור סוד שאינו מאבד טיפה זה שלילי, אבל זה זוכר הכל. זה הכוונה. זה זיכרון שאי אפשר לתאר אותו. נכון? ואשרי יולדתו. ורבי שמעון ירא חטא. מה הוא רוצה? וזה הבסיס שלנו, אני רוצה להיכנס ממנו לקריאת שמע ותפילה וקצת לספר דברים, זה רק הקדמה. אני אזכיר מה אמרנו כשדיברנו על הרואה את הנולד. אני נוסיף בזה נקודה אחת. כי אחרי כל מה שאמרנו על הרואה את הנולד, רבי שמעון בן נתנאל הופך להיות למשהו שהוא עוצמתי באופן בלתי רגיל, אבל אז באים ואומרים לו, אוקיי, אבל איך עושים את זה? אני אסביר מיד מה אני מתכוון. אני מהפירוש הרואה את הנולד. הרואה את הנולד פירושו שכשהוא מסתכל במציאות, כשהוא מסתכל בעולם, הוא כל הזמן רואה את ההתהוות כמו שהוא רואה את הנולד. הוא רואה את היש מאין. שום דבר לא מובן מאליו. כלום. לא החיים שלו, ולא הילדים החיים שלו, ברוך השם, ולא הזוגיות שלו, ולא הבית שלו, ולא הכוס מים שהוא שותה. האמת היא שאין פה שום חידוש. כשאני אומר, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו, אני אומר, ברוך אתה, י' ק' ו' ק', שפירושו אחד, המהווה ומחדש בטובו עכשיו מעשה בראשית. ואז אני אומר, ברוך אתה השם י' הווה, המהווה את המים האלה, אני אילו הייתי זוכה לראות כאן עכשיו במקום מובן מאליו שיש פה עכשיו כוס מים. אילו הייתי זוכה לראות פה יש מאין. אילו הייתי בכלל יכול קצת לקלוט את המושג של יש מאין. אילו הייתי זוכה טיפה לראות בעולם נולד. ותפיסה אחרת לגמרי את כל העולם. לראות נולד. דיברנו על זה, אמרנו שבחדר לידה זה הרגע האחרון שבו יש עוד שנייה אחת שאתה עוד לא מבלבל במוח. הוא חכם, הוא טיפש, הוא מעצבן, אספת הורים. יש עוד שנייה אחת שבה אתה רואה את הנולד ואתה אומר, המילה המרכזית שצועקים שם זה אלוקים! ככה צועקים בחדר לידה. הייתי, ברוך השם. אתה עדיין רואה נולד. עוד יש שנייה שבה רואים נולד. זה אגב לא מחכה הרבה זמן. שתי דקות וחצי אחר כך הוא דומה לחותנת. חצי דקה אחרי זה הוא דומה לדוד. זה זמן קצר מאוד, כדאי לנצל אותו. אתם יודעים מה זה רואה נולד? רואה נולד זה מצליח לראות, העולם הוא חדר לידה. וחדר לידה הוא דוגמה לא טובה. כי חדר לידה זה דבר מאוד מעניין. חדר לידה זה מרגש בצורה בלתי רגילה. אתם יודעים למה זה מרגש? זה שאני קמתי הבוקר זה הרבה פחות צפוי רפואית מזה שהתינוק נולד. נכון? הוא יוצא בדרך כלל. בעזרת השם, נכון? זה יוצא. זה יוצא. זה נס שהוא לא נאומן, אבל הוא יוצא. היום גם מצלמים את זה, יודעים את השניות, את הזה, ומזיזים את ה... זה נס מדהים. אבל אתם יודעים מה זה בעצם רואה את הנולד במובן של יש מאין? כל היש הוא מפני שמישהו היווה אותו עכשיו. זה שקמת הבוקר לא היה צפוי על ידי אף מדען שיכול היה להגדיר את זה דקה לפני. גם אם הוא היה מביא 2,000 פעמים אולטרסאונד וסריקת מערכות. הקימה שלך היא או כן או לא, גם הנשימה עכשיו, השנייה, הזאת. נו, אז למה אתה לא מתרגש כמו בחדר הלידה? בחדר הלידה זה היה צפוי וגם היה לך את כל התמונות. כי אתה לא יודע לראות את הנולד. אם היית רואה את הנולד, אולי היית יכול לחיות באמת ובכל יום יהיו בעיניך כחדש. זה נורא קשה, מאוד מאוד קשה. אבל אם התורה אמרה לנו, והשולחן ערוך פוסק את זה להלכה, שבהיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום, זה הלכה, שבכל יום יהיו בעיניך כחדשים. זאת אומרת שאני יכול להניח. זה הלימוד של משה בדברים. ואז אמרו לו לרבי שמעון בן נתנאל, ועכשיו תגיד מהי הדרך הרעה שהתרחק ממנה האדם. כשהוא אמר את זה, הוא הסביר את מה זה הרואה את הנולד, דבר לא ימין. מה, אתם יודעים מה היה דרך הרעה? אתה לא עובד. מה אתה עושה פה בעולם? אתה לא עובד. שום דבר לא שלך. אתה פשוט לווה. והלווה ואינו משלם. זו הדרך הרעה ביותר שהתרחק ממנה. איך אתה לא משלם? מה זה משלם אם אתה לא משלם לאדם שנתן לך? אחד הלווה מן האדם, כלווה מן המקום. כלומר, אם אתה לא משלם, זאת אומרת שאתה מבין שזה מגיע לך. מערכת הזכויות. הזכויות והחובות שדיברנו. אז אם אתה לווה ואינו משלם, אז אתה רשע. רשע הוא זה שחושב שזה שלו. הרשע של התניה. הוא זה שיכול להבין שהוא לא צריך לשלם. זה בכלל לא משנה אם זה כלפי הקדוש ברוך הוא או לאשתך. מה זה משנה לך? אתה לווה ואינו משנה. אחד הלווה מן האדם כי לווה מן המקום. עכשיו אתם מבינים את התואר ירחת? יודעים מה זה ירחת? אתם יודעים איזו יראה יש כשאתה מחזיק כזה תינוק קטן, ככה קטנצ'יק, איזה יראה יש מלהכתים מילימטר, נכון? מלחוץ טיפה לא נכון, חס ושלום. למה כשאתה עוסק בנפש שלי אתה פחות ירא? תן לי 80 קילו. אני לא תינוק קטן. הרואה את הנולד ורואה את הכל מתהווה עכשיו, הוא כל כך ירא שהפרח לא יארס. הוא ירחת. לא ירא עונש. הוא בכלל לא חושב על העונש. אוי ואבוי לאמא שחושבת שהתינוק נולד על העונש המשפטי שיהיה לה, אם היא לא תתנגד אותו. שם יעזור, איפה אנחנו נתנגד? הוא ירחת. הוא ירא מעצם החטא, חטא של מילימטר, מים במקום הלא נכון, טיפה לא נכונה מהתרופה. מתי זה מפסיק היראת חטא הזאת? מתי הפסקת להיות ירא כל כך מלהכתיב? כשהפסקת לראות את הנולד. כשאתה רואה את הכל מובן מאליו, מה זה כמו משנה כל כך? אז תקבל מטר פחות, מטר יותר, פליק יותר, פליק פחות. רבי יוחנן בן זכאי שמע את רבי שמעון בן נתניה מסביר מה זה רואה את הנולד. הוא אמר לו בגבעת. אבל איך מגיעים לשם? בסך הבנתי. שכנעת אותי. כל העולם זה יש מאין, הבנתי. ברור. אלא מה אמר? ברור. ברור בסכם. ברור בשכל ש, ש, שיש משהו ש, ש, שהוא למעלה, שהוא איך ההגדרה של התניה, והנפש השנית בישראל היא חלק אלוקה ממעל ממש. ממעל ממש. הריאת מספר שאביו, כשהוא היה נער והם למדו פעם ראשונה את התניה, והוא חזר על זה הרבה פעמים, אמר לו זה כל התניה. ממעל וממש זה שני מילים הפוכות לגמרי. ממעל הכוונה שכל פעם שאתה נמצא זה ממעל, 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 אתה אף פעם לא יכול להגיע. ממש זה ממש, 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 ממש. והחלק הזה של הנפש השירית, הנשמה, זה תמיד ממעל, אתה אף פעם לא יכול להגדיר את זה. לעולם לא תוכל. אבל זה ממשות, אם אתה לא מבין זה ממשות, לך נחפש משהו אחר. זה ממשי. זה לא ממשי פחות מהנפש הבהמית שלך, זה ממשי, רק זה עושה רעש וזה לא. זה ממש. זה גם ממעל וגם ממש. נו, אז הרואה את הנולד זה מדהים, בשכל הבנתי את זה, ואנחנו מגיעים לשם. רבי שמעון בן נתנאל ואומר, יש ארגז כלים אחד שנתן לנו הקדוש ברוך הוא להגיע לזה ששכינה תדבר מתוך גרוני. יש ארגז כלים אחד שיכול לקחת אותי מהמקום שבו לא רואים נולד למקום שרואים נולד. ולארגז הזה קוראים תפילה. תפילה היא מושג אליו אני רוצה להיכנס קצת בשיעורים הקרובים. אנחנו אומרים, הוא תשובה, הוא תפילה, הוא צדקה, כן, תפילה היא עולם ומלואו, היא עולם שלם, היא לא מצווה. היא מצווה. היא לא מצווה, אבל היא כל המצוות ביחד. יש משנה במסכת ברכות. האומנים קוראים בראש האילן. מה שאינם רשאים לעשות כן בתפילה. פירוש המשנה הוא הלכה. האומנים שעובדים אצל אדונם, מעבידם, קריאת שמע קוראים בראש האילן. ומה זה דיני עבודה? כי אין להם שום היתר לרדת לקרוא קריאת שמע מהאילן, הם נמצאים באילן שמסובך לרדת אילן. אז אין להם היתר לרדת מהאילן ולקרוא קריאת שמע על חשבון זמן העבודה. היה אבל צריך כוונה. אבל בקריאת שמע, פסוק ראשון, יגיד קריאת שמע. הכוונה לא מעכבת. מה שאינן רשאים לעשות כן, בתפילה. כלומר, בתפילה המעביד חייב לדאוג בזה שהם יכולים לרדת למטה על חשבון הזמן. שואלים הפוסקים, הרי תפילה היא דרבנן. בקריאת שמע היא דאורייתא וזה מצוות אחדות השם וכו' וכו' וכו'. אבל מסתבר שהכוונה של התפילה היא דבר שהוא הרבה מעבר, הוא חיוני יותר מהמצווה של קריאת שמע. אתם יודעים למה? כי המעביד חייב לדאוג שאני אחיה. אם אדם לא מתפלל ולא מכוון בתפילתו, אין לו את הקפסולה לחיות. אז את החיים הוא חייב לתת. קריאת שמע זה הבנה של אחדות השם, זה קשה מאוד. זה השגה שכלית, עמוקה, גבוהה. אבל להתפלל בכוונה, להרגיש שאני מתפלל. זה אתה חייב. עוד נדבר על זה יותר בהמשך. מהי הדרך להגיע לזה שאני יכול לחיות בתור רואה את הנולד? מהי הדרך להגיע ליראת חטא? מהי הדרך להגיע לעדינות הזאת שבו העולם הוא דבר שמתחדש ולא מובן מאליו? מהי הדרך להינצל מבנושנתם של תשעה באב? הווי זהיר בקריאת שמע ובתפילה. וכשאתה מתפלל, אל תעס תפילתך קבע אל הרחמים ותחנונים לפני המקום. וזהיר בקריאת שמע ובתפילה פירושו הקביעות יכולה לייצר תחושה של שגרה, של מטבע קבועה, של משהו מיושן כזה, של משהו חוזר על עצמו. אבל מאידך ההבנה שלך שאתה לא יכול בלי קריאת שמע ותפילה. הקביעה הזאת, ועוד רגע נדבר טיפה על המושג הזה, נכנס אליו יותר בהמשכים. ההבנה הזאת של הקביעות, זה החלק הראשון שבמשנה. הידיעה שכמו שאתה לא נושם פעם בשבוע, כשזה יוצא לך, כשזה מתאים. מכירים, אני מתפלל כשזה מתאים. אלא אתה זהיר בהבנה שהנשימה היא עצם החיות שלך, היכולת להגיע בכלל להתחדשות, היכולת להגיע לראות את הנולד, היכולת להגיע לראות את היש מאין במציאות, עובר דרך הארגז הזה, דרך הכלי הזה שנקרא קריאת שמע ותפילה. רבי שמעון בנתנאל בא ומיקד את העבודה. מצד אחד זה צריך להיות קבוע, ומצד שני זה צריך להיות רחמים ותחמים. נסתפק היום רק בהגדרה אחת כדי להבין. ספר דברים מדבר הרבה על עבודת השם. זה מושג של ספר דברים. אנחנו מכירים אותו בבעיה עם שמוע, ועוד מקומות. זה בעוד, ואותו תעבודו, ואותו תעבודו ושמו תשבע, וכמה וכמה מקומות. חידוש של ספר דברים, חידוש לשון של משה רבינו, עבודת השם. שאלה, תעזבו תפילה. אנחנו יודעים שאיזו היא עבודה שבלב, הווי אומר, זו תפילה. שאלה. אני מבין שעבודת השם, הכוונה היא עבודת השם, עבודת השם בתורה, במצוות, עבודת השם. מה פירוש עבודת השם? מה פירוש המילה עבודה? אני מבין שעבודה רבותה, נכון? בלעז, עבודה. אני מבין שהמושג עבודה באדם, פירושו שאני, אם אני צריך עובד, אם אני מבקש שאתה תעשה לי עבודה, אם אני עושה לך עבודה, זה אומר שני דברים. זה אומר שאני מתקן משהו, יש משהו מקולקל. ואני עושה פה עבודה, משהו חסר, אני מייצר אותו. משהו מקולקל, אני מתקן אותו. אבל המושג עבודה גם מתאר עבד. כלומר, אני משרת אותך בעבודה הזאת. נכון? אני משרת אותך. עכשיו, המשמעות של אני משרת אותך באה להגיד, אתה לא יכול לעשות את זה לבד, אתה צריך אותי. הרי אם אני לא צריך עובדים, אני לא לוקח. לוקח עובדים כי אני צריך את העובדים שיעשו את זה. עכשיו, יש עובד שמומחה בזה, ואחד שמומחה בזה. עכשיו, אני רוצה להבין מה זה לעבוד את השם. לתקן איזה קלקול. הדבר השני עוד יותר מוזר, כלומר, ואני באמת הכתובת לתקן, כלומר, אני זה שבלעדיי אי אפשר, נכון? אני מומחה בעבודה, אני אינסטלטור. אז האינסטלטור הוא מומחה לתקן לי משהו שאני בתור הבעל הבית לא יודע לתקן. אבל מה אני האינסטלטור מתקן לקדוש ברוך הוא? מה פירוש עבודת השם? אחרי זה אומרים לי שהתפילה זה העבודה שבלב. אבל מה זה עבודת השם בכלל? מה פירוש המושג? מה פירוש המושג עבודת השם? לא, מה זה להיות עבד? מה זה עבודת השם? זה הכל בסיס ההקדמה של מה שדיברנו על משה. הספר דברים. כמה הרבה פעמים. התאווה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. ברא הקדוש ברוך הוא, שברא הקדוש ברוך הוא את העולם, ברא בו עולמות עולמות. עולמות עליונים ועולמות תחתוניים. כשאנחנו מדברים על עולמות עליונים ועולמות תחתוניים, אנחנו לא מדברים על משהו אובייקטיבי. מבחינת הקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו. אז מה פירוש מבחינתו עליון ותחתון? זה מושג לא מובן. כמובן שזה מדבר עליי, זה מבחינתי. מבחינתי אומר את הדבר הבא. ככל שנמצאים בעולמות עליונים גבוהים יותר, כך ברואי אותם עולמות חשים, מרגישים, רואים את האלוקות עם פחות הסתרות, עם פחות העלמות. עולם פירושו משהו שמעלים ועוד מעלים ועוד מעלים על האלוקות. גוף זה חיות שלמה של אצבעות וידיים ורגליים, אבל זה הכל בעצם מעלים רק על דבר אחד שאותו אי אפשר לשים על שולחן הניתוחים. על הנשמה, נכון? הנשמה הזו היא החלק שאני לא יכול לנתח. היא החלק הממשיך, היא החלק הקיים. המציאות היא העולם. ככל שאתה נמצא במקום גבוה יותר, עליון יותר, העלמות תופסות פחות נפח, פחות ישות. ואתה יותר מכיר באלוקות, יותר חש את האלוקות, נכון? זה המושג של עליונים ותחתונים. כשאני אומר שהעולם שלנו הוא עולם תחתון, של תחתונים. אני מתכוון להגיד שהעולם הוא כל כך מציאותי, הוא כל כך עולם הזה, הוא כל כך ממשות, עד שהאלוקות מסתירה את עצמה לגמרי. אמת? לא מסורה. האלוקות כל כך מסתירה את עצמה, והיא נותנת לכל יש לחשוב שהוא היש. נכון? השכל שלי, המציאות שלי, העשייה שלי, הכל. מה נתאבה הקדוש ברוך הוא? כשהוא ברא את העולמות, מה הוא נתאבה? מה התאבה שלו? להיות לו דירה בתחתונים. מי שמבין את זה לעומק זו מהפכת עולם. זה משפט שאומרים אותו תמיד, אבל תקשיבו כמה הוא עמוק. אני יכול להיות בהמון מקומות, אני יכול לטייל, אני יכול להיות בלובי, אני יכול להיות במלון, אני יכול ללכת בפארק. אבל בדירה שלי, אני מופיע בתור מה שאני בן. המקום שבו אני מתגלה בתור מה שאני באמת, זה בבית שלי. שם אני מגיע בנערי בית או בלי, שם אני. בעולמות העליונים זה הלובי. יש שם השגות גבוהות והשגות עליונות, דברים מופלאים. אבל נתאבה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתוניים. את הדירה, את המקום שבו הקדוש ברוך הוא רוצה לגור, את הבית, את הדירה, את זה הוא ביקש במקומות התחתוניים. כאן למטה. לדור. לדור מתאר את המציאות הכי נמוכה. אגב, מאותה מילה זה דיר. לא דיר באנגלית. דיר. דיר ודירה, לדור, מדור, זה המקום שבו יש, כמו בתיבת נוח, המדור שלמטה והמדור שלמעלה, זה המקום שבו העצמות מופיעה, הגילוי באמת, 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 לא רעיונות, לא השגות. יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא, בעולמות היותר עליונים מכל חיי העולם הזה. אבל יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא. לא רק בגלל שבעולם הבא אי אפשר לעשות מעשים טובים. מפני שבמעשה טוב שאתה עושה כי זה רצון השם, אתה מגלה את הקדוש ברוך הוא במציאות. את זה אי אפשר לעשות למעלה. אתם מבינים את ההבדל? זה לא כי פה אפשר לעשות ולמעלה אי אפשר לעשות. כי פה פעולה אחת שלך כאן בעולם, מביאה לידי ביטוי, לידי גילוי את רצון השם. את זה למעלה אי אפשר לעשות, למעלה אפשר להשיג אותו. למעלה אפשר להבין יותר, למעלה אפשר להרגיש הרבה יותר. בסדר? זה עולמות העליונים. אבל להביא אותו לידי דירה, להביא, לדור, זה רק פה. דבר מאוד מאוד גדול, זה דבר עצום כשחושבים על זה. כל מה שרצה הקדוש ברוך הוא כשהוא ברא את העולמות זה בעצם המון 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 מסגרות ביניים ומערכות ושבילים והכל שיובילו לקראת הדירה. והדירה היא כאן. תמיד שואלים למה מתארים עולם הזה בעולם ופחות מדברים על העולם הבא וכמעט לא מדברים בתורה על העולם הבא. כי מה שמתאבה הקדוש ברוך הוא זה כאן. העולם מבין יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא בהבנה פשוטה, אבל היא לא הבנה עמוקה. העולם מבין שהכוונה היא שברור שבעולם הבא הדברים יותר גבוהים, אבל מעשים טובים אפשר לעשות רק פה. אבל זה לא מה שכתוב במשנה. במשנה כתוב שמעשה טוב פה הוא יותר יפה מכל חיי העולם הבא. איך יכול להיות? איך יכול להיות שהיופי של מעשה טוב פה? נתתי מעשר, נתתי צדקה, הנחתי תפילין, עשיתי טוב. איך יכול להיות ש... כי המעשה הטוב פה, אתם יודעים מה פה שיפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים? יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים, המעשה הטוב פה משיב את התה הזה, משיב את הפרח הזה, משיב את הפרי הזה שאני עושה איתו אולי למקור שלו. יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא. במעשה טוב אחד פה, מתרחשים דברים ממשיים. יש הלכה של שנייה אחת, אני אזכיר אותה, היא מוכרת. חושבים שזה מילים באוויר, שזה רעיונות חסידיים. יש הלכה. הלכה. המקדש אישה על מנת שהוא צדיק גמור. מכירים את ההלכה הזאת, נכון? המקדש אישה על מנת שהוא צדיק גמור. בסדר? אף על פי שהוא רשע גמור, הרי היא מקודשת. אף על פי שהוא רשע גמור, הרי היא מקודשת. כדי להבין על מה מדובר, יש שני עדים, ובא אחד ואמר, אבל בתור בדיחה, אחרי שכולם משתתחו מהרבה בדיחות, הוא אמר, עכשיו יש לי את הבדיחה הכי טוב. אני צדיק גמור. בסדר? אנשים נפלו מצחוק, וזאת שהסכימה להתחתן איתו, גם היא לא בדיוק צדיקה גמורה. אין שום ספק שהוא רשע גמור עם תעודות. שואלים אותו, תגיד, הרהרת תשובה? הוא אומר, אני לא יודע מה זה תשובה, והרהור היחיד שהיה לי זה כמה זה יעלה. לא יודע, אתם דומים. הלכה, הלכה, הרי זו מקודשת. למה? שמה הרהר הרהור תשובה. עכשיו, מה זה נקרא מקודשת? מספק. אבל כל המעמד האישי של שניהם עכשיו השתנה. היא גרושה. הוא צריך לתת גט. כל החיים עכשיו השתנו. עכשיו תשימו לב רגע. לא נעשה פה מעשה. לא השתנה כלום בדיבור. אפילו בעצם מחשבה אין פה. כי אומרים לו, אתה עשית איזושהי מחשבה, אומרים המחשבות משפיעות. שמה הרהר. אתם מבינים שהנפש האלוקית זה ממשות? או שזה רק מילים? איזה הרהר הרהור תשובה? הוא 20 דורות לא הרהרו דברים כאלה בבית. הוא חף מכל אשמה בכיוון. אומרים לו, תראה תעודת זהות. אתה בן של אברהם יצחק ויעקב? מקודשת מספיק. זה הלכה או רעיונות? זה הגדרה. זה דין. זה בעולם הבאים. יש טעות קלאסית. יש טעות קלאסית. אנשים אומרים, זה דבר שחשבתי עליו, זה תובנה שראיתי אצל הדבור הזקן, אבל זה דבר מדהים. אנשים, אנחנו כל כך חיים בעולם הזה, וכל כך לא באמת מאמינים בתשובה ומעשים טובים. אני מדבר רק על עצמי, זה לא יפה שאני אומר את זה בשום מילים. כל כך זה סתם מילים. משיח זה שירים יפים. ערב תשעה באב, ועכשיו בוא, ראש חודש, אב, ליל ראש חודש, נזכה לחודש של גאולה שלמה באמת. בוא נדבר אמיתי, אמיתי. אומרים לאדם, תשמע, הכל יכול להתהפך תוך שנייה. עכשיו הוא מחייך. זה ודאי, יכול להיות. בעולם הבא יכול להיות כל מיני דברים. אבל פה בעולם הזה, עזוב אותי עכשיו ממילים גדולות. הקמצן הזה יתחיל להיות נדיב. תעזבו את קדושה, זה הקמצן הזה, ייתן גרוש. זה יותר ממה שחי של כל הבריאה. וזה לא יכול להיות. העולם הבא זה... מה אני מבין בעולם הבא? לא מבין כלום בעולם הבא, לא מבין בעולם הזה, לא מבין בעולם הבא. אבל מה שכתוב על עולם הבא בחז"ל, הוא שבעולם הבא, כשמגיעים למעלה, לכן אנחנו צריכים להגיד קדיש. על כל יהודי מישראל, דור לדור, על כל אחד צריך להגיד קדיש. 11 חודשים. למה? למה אומרים קדיש? כי בעולם הבא יש, אני לא מבין את המושגים, אבל יש כל מיני דרגות שחייבים לעבור אותן. כל מיני דרגות. הפקלה, גן עדן תחתון, אחרי זה עוברים איזה טבילה נוספת, נרדינור, גן עדן עליון, לא מבין כלום, חז"ל מביאים את זה בגמרא, לא מבין כלום. אין קיצורי דרך. אבל בעולם הזה, יכול רב לזר בן דורדיה בשנייה אחת לקנות חיי עולם. אז תגידו, שעה אחת בתשובה ומעשים טובים, יותר יפה מכל חיי העולם הבא. כאן בשנייה אחת עולם שלם יכול להתהפך. עכשיו בשכל כל אחד מבין את זה. אתם זוכרים את מצרים בהיסטוריה לפני שבוע? כל אחד בשכל מבין שהעולם יכול להתהפך תוך דקה. הרמב"ם מגדיר הגדרה, ראש חודש אב. כל מי שאינו מאמין במשיח או שאינו מחכה לביאתו. זה הגדרה בהלכה. הלכה, הלכות משיח. כל מי שאינו מאמין במשיח, הלכות מלכים, או שאינו מחכה לביאתו עכשיו, לא בנביאים בלבד הוא כופר אלא בתורת משה רבינו וכו'. מה ההבדל בין מאמין במשיח ומחכה לביאתו? פשוט. מאמין במשיח זה אומר, בטח, משיח, מה? ברור שיגיע. משיח? קויפה. מה אתה טוען? שעכשיו הכל יכול להתהפך? תגיד, אתה נורמלי? ומה עם הדוקטורט שכתבתי על העניין? ויש לי תזה שלמה על צמיחת צמיחתנו. איך יכול להיות? אני שהולך לפי תהליך. והמשיח יכול לקחת את כל מה שעשית ולשים בפח, כן או לא? אה, תגזיר. יכול, אתה הולך להבחיר. לא, מיד. קויפר. זה ההגדרה ברמב"ם לקויפר. אתם יודעים מה הוא אומר הקויפר? הקויפר אומר, יש שכל, יש היגיון. וגם המשיח כפור פלגר, שלי. כלומר, יש משיח, אני. לא, כן, לא, מה זה משנה? אתה תופס שיפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים מכל חיי העולם הבא, כי בעולם הבא אין אפשרות להיות רב לזר בן דודיה. אין אפשרות שהרהור ישנה מציאות משפטית, רק פה. עכשיו, למה אתה לא מבין את זה? הרי בשכל זה מובן לך, אתה רואה איך דקה אחת יכולה לעשות את הפתיחה. אתה רואה איך הרי גש מפתח, אתה רואה מה קורה חברתי, אתה רואה את זה בעולם. נו, אבל להבין את זה בשכל ולהבין את זה הנה, זה תעלת דאוויך, זה עולם שלם. איך זה יעבור אליכם? זה נקרא לחכות למשיח עכשיו. מה, אז לא לעשות תהליכים, לא בטח להשתדל. בטח לעשות תהליכים. עכשיו פעם מישהו יצא לרבד, נקרא בקרו תמיד, לרבד דיבר על זה, שעכשיו משיח יבוא, ומיד, אז היה שם מישהו חוכם, והוא אמר שעכשיו שבת, וכתוב שבשבת המשיח לא יבוא, אז אולי במוצאי שבת מישהו שם. והוא שאל איך הרבי יתכוון עכשיו, אז הרבי ככה ברשת של רצינות אמר, נו, משיח יבוא, יענה גם על זה. הרבי שרפה שאלה, כמה זה יצטרך? אתה יכול להפסיק לאנוס את המשיח על הרעיונות שלך? אתה מוכן טיפת ענווה? או שאתה ממשיך להפריע לגבי? זה מהות, זה מהותי מאוד. כשתופסים את זה, נפתחים עולמות שונים. לא בתור מילים, בתור משהו. הרואה את הנולד הוא מי שמצליח לראות שהכל יש מאין. והיש שהוא מבין על כל מרכיביו. הוא מכובד מאוד בעיניו, אבל הוא יודע שהכל זה יש מאין. הוא אף פעם לא מתבלבל בשני הדברים. ולי מה זה עבודת השם? שאלנו מה זה עבודה, אמרנו שעבודה זה לשרת מישהו, אז מה זה עבודת השם? שכחנו את זה? לא שכחנו. ולי מה זה עבודת השם? עבודת השם זה להתקין לו דירה. לא לתקן, אלא להתקין את העולם שיוכל להיות דירה, לא יתברך. להתקין, לא לתקן, להתקין מציאות כזאת, לאפשר מציאות שהעולם, שאני, שהיש שבי יהיה דירה לא יברח. זה עבודת השם. זה עבודת התורה, זה עבודת המצוות, זה עבודת השם, זה להיות עובד. אתם יודעים מה השיא של זה? עבודה שבדרך. כשאני מתפלל, אם אני באמת מתפלל, אני באמת מאמין שהכל הוא יכול עכשיו לעשות, אם אני באמת מתפלל. אבל בשביל באמת להתפלל אני צריך קודם כל לקרוא קריאת שמע. אני צריך להבין שהוא אחד, ולהבין שהיא זולתו, ומהקריאת שמע להגיע אל התפילה, ולהבין שזו עבודה שאני צריך לעשות כל יום, ולהבין שלמרות שאני עושה את זה כל יום, זה לא הופך להיות קבע, אלא רחמים ותחנונים, כי שום דבר לא מובן מאליו. ולהבין שגם אם הכל רחמים ותחנונים ושום דבר לא תלוי בי, את כל הכוחות אני אקבל רק אם אני אעשה את זה מתוך מקום שאני מאמין בכוחות שלי. ואל תהי רשע בפני עצמך. ההבנה הזאת תהיה ההקדמה שלנו בעזרת השם בשתי הפרשות הבאות. גם הפרשה של קריאת שמע, בפרשה ואהבת ויתחנן, גם הפרשה של מצוות התפילה, הרמב״ם לומד בשתי הפרשות האלה את כל היסודות של עובד השם, של רואה את הנולד. פתחתי, ובזה אני מסיים, זה לא במקרה בכלל שהיסודות שאליהם נכנסים בספר דברים שמשה מפי עצמו אומר. אלה הדברים שאנחנו קוראים ערב תשעה באב ומוצאי תשעה באב. כי הכוח להאמין באמת בגאולה, הכוח להאמין באמת שציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה, הכוח באמת להתנחם ולתפוס את הדברים בצורה הנכונה שלהם, הוא הכוח הזה שעובר כאן. כשרוצים לתאר חורבן, נתאר את החורבן ירמיהו הנביא בפסוק אחד: גם כי אזעק ואשביה סתם תפילתי. התיאור של חורבן הוא שהתפילה נסתמת. כשצינור התפילה נסתם, אני בגלות. כמה פעמים צינור התפילה שלי רשמית פתוח, אבל הוא צריך לעבור איזה צינטור רציני, 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 כדי שהוא יהיה מכוונן. סתימת הצינור הזה, ולהבדיל פתיחתו, היא הבסיס של כל המושגים שמתחיל איתם משה רבינו את ספר דברים, ושבהם אנחנו עסוקים בימים האלה, יהפכו בעזרת השם מעבר ליום טוב, לחסון, לשמחה ולגאולה שלנו.